יצחק דוד גרוסמן.
ערב שבת קודש, פרשת חוקת. כתוב בפרשתנו, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. אומרת על זה הגמרא בבבא בתרא, על כן יאמרו המושלים, אלו המושלים ביצרם. בואו חשבון, בואו ונחשב חשבונו של עולם, הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר אווירה כנגד הפסדה. תיבנה ותיכונן, אם אתה עושה כן, תיבנה בעולם הזה, ותכונן בעולם הבא. זאת אומרת, הגמרא אומרת שבפסוק הזה לומדים, שאם אדם מושל על עצמו, מושל על יצרו, על ידי שהוא מתבונן, מהו הפסד מצווה ולעומתה השכר, מה זה העבירה ומה זה השכר שמתגבר עליו לא לעשות את העבירה, כשאדם מתבונן והולך לפי זה, והוא מושל על עצמו, עליו נאמר, תיבנה ותיכונן בעולם הזה ובעולם הבא. שמעתי פעם מאבא שלי זכר צדיק לברכה, שהאדמו"ר מאוסייתין, זכותו יגן עלינו, היה בווינה, ועשה שם טיש. באמצע הטיש נכנס יהודי מקומי, ושאל את אחד החסידים, אומרים על הרבי הזה שהוא וונדר רבינה. בשפה שלהם הגרמנית זה וונדר, זה רבי שעושה פלאים, הרבי המופלא. שואל היהודי הזה לחסיד, מה זה הוונדר, מה זה הרבי המופלא? החסיד לא ידע איך להסביר לו, הוא ניגש לעוד אחד. הרבי ראה שהיהודי הזה הולך מאחד לאחד, אז הוא קורא לו ואומר לו, מה אתה צריך? אומר, אני רוצה לדעת מה זה וונדר רבינה, מה זה רבי מופלא, מה המשמעות? אמר לו הרבי, אני אגיד לך. אתה יודע שיש שול רבינה, שול זה בית כנסת. הרב של הבית כנסת, הוא הבעל הבית על הבית כנסת, הוא קובע איך מתנהגים בבית הכנסת. אתה יודע שיש שטות רבינה, שטות זה עיר. רב העיר, הוא קובע בעיר איך צריך להתנהג. אתה יודע שיש אויבט רבינה, אויבט רבינה זה הרב הראשי. הוא קובע על כל המדינה את כל מה שצריך בנושא הכשרות והיהדות. וונדר רבינר, רב מופלא זה, שהוא בעל הבית על עצמו. זהו רבי. אתה יכול להיות רב ראשי, ואתה יכול להיות רב שכונה, ואתה יכול להיות רב בית כנסת. זה אחד. אבל הרבי המופלא הוא שהוא בעל הבית על עצמו. הוא מושל על עצמו. וזהו אומר, הגמרא אומרת לנו, על כן יאמרו המושלים שהוא מושל על עצמו. יהודי צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא יכניס בתוך גופו נשמת כל חי ממש. המטרה של הנשמה שהיא תמשול על הנפש הבעמית שלו. מוח שליט על הלב. החפץ חיים זכותו יגן עלינו, אומר לנו על זה משל. משל לסוחר ששכר עגלון כדי להגיע לעיר מסוימת. ואז אומר הסוחר לעגלון, תעשה כל מאמץ ותשגיח על הסוס שלא יסטה מהדרך. העגלון אמנם הבטיח, אבל רק יצאו מן העיר, העגלון נרדם והסוס המשיך לרוץ ללא השגחה, ובדרך הסוס ראה בצד חציר, סתם מן הדרך לאכול מהחציר, העגלה איבדה את שווי משקלה, התהפכה, והסוחר נפל ונפצע. הסוחר צועק על העגלון, הרי הזהרתי אותך להשגיח על הסוס שלך, תראה מה קרה. ניסה העגלון להצטדק ואומר, אני מכיר את סוסי, הוא משכיל ויודע את הדרך היטב, ומעולם לא עלה על דעתי שיסטה מן הדרך. אמר לו הסוחר, טיפש אחד, וכי אפשר לומר על סוס שהוא משכיל? אתה יכול להגיד שהסוס שלך הוא יותר טוב מבהמות אחרות, מדברים אחרים, אבל סוף כל סוף הוא סוס. וכאשר הסוס רואה דבר שמגרה אותו, מתגבר עליו התאווה והולך אחריה. לכן התפקיד שלך תמיד להחזיק היטב את המושכות ולא להניח לו לעשות כרצונו. אומר החופץ חיים, הנמשל הוא זה האדם. האדם מורכב מנפש אלוקית שכלית ומנפש הבעמית. הנפש השכלית שהמקור שלו זה במוח, כמו שאומרים בהנחת תפילין, נשמה שבמוחי, היא צריכה לשלוט על הלב, ששם המקור של הנפש הבעמית, אדם. ולכן האדם חייב כל הזמן להשגיח היטב על הנפש הבעמית, שלא תשתלט עליו. כי אם האדם מסיח דעתו מההשגחה, מיד עושה הנפש הבעמית את רצונה משתלטת גם על הנפש השכלית. וזה מה שאמרו חז"ל על הפסוק בפרשתנו. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. אלו שמושלים ביצרם מחזיקים חשבון, מחזיקים שליטה על הנפש הבעמית, שהיא לא תשלוט על הנפש האלוקית. וזהו מה שחז"ל אומרים לנו, לעולם ירגיז אדם את היצר הטוב על היצר הרע. אני זוכר פעם הלכתי בתל אביב, ברחוב שמה של הקריה של הצבא, שמה היה שני קיוסקים, אחד לא רחוק מהשני, אחד קשר ואחד לא קשר. ואני רואה חיילים עומדים ליד הקיוסק הלא קשר, לקנות שווארמה. אני ניגש לאחד מהם, אני אומר לו, אני מבין שאתה רעב, נכון? אתה עומד לקנות בו לאכול. אבל אם אתה תפעיל את המוח שלך, לזכור שאתה יהודי, והמוח ישדר ללב, תירגע, עוד שתי דקות מפה יש מקום קשר, בוא נלך לשם. והלב ישדר לכבד, הכבד שמפעיל את כל הקיבה, תחכה רגע. אז אתה מתחיל במוח זה מם, עובר ללב זה למד, עובר לכבד זה חב, אתה מלך, אתה שולט על עצמך. ולכן אדם צריך תמיד להתבונן היטב במעשים שלו, שלא ילקוט אותו היצר הרע וישתלט עליו. הבן איש חי, רבי יוסף חיים, זכותו יגן עלינו, היה מספר מעשה בעשיר אחד שהיה רוכב על סוסו. בדרכו ראה אדם עני פיסח שיושב בצד וזועג לעזרה. עצר העשיר את הסוס, ירד ונתן לו צדקה לעני הזה. העני הזה, הפיסח, ביקש מהעשיר, תגמול איתי חסד, תרכיב אותי על סוסך עד העיר הקרובה. נחמרו רחמיו של העשיר על הפיסח הזה, הושיב אותו על הסוס. הפיסח ביקש מהעשיר לקחת את המושכות בידו, שיהיה לו יותר קל, כי הוא ישב קדימה, והעשיר נתן לו. וככה הם הגיעו לעיר הקרובה. ואז פנה העשיר אל הפיסח ואמר לו, הגענו למחוז חפצי, בוא אני אעזור לך לרדת מפה. מה עונה לו העני הזה הפיסח? בעזות פנים, אומר לו לעשיר, כפוי טובה שכמותך, לא די שעשיתי לך טובה והרכבתיך על הסוס שלי, אתה אומר לי לרדת? העשיר היה המום, הוא לא ידע מה לעשות. על כזאת כפיות טובה בחיים לא חשב. בינתיים התאספו אנשים סביבם, ראו שמתווכחים, וראו את הדמעות של הפיסח, התחילו להתקוטט עם העשיר. כאילו הוא לא בסדר, מה אתה לוקח לו את הסוס? בסופו של דבר הגיעו לבית משפט, ואז אומר השופט לעשיר, למרית עין נראה שאתה צודק, כי מניין לו לעני הזה כסף לקנות סוס כזה יקר. אבל מכיוון שמסרת לו את המושכות מרצונך, זה מעיד שהסוס הוא שלו ולא שלך, שיש לו כאן שליטה. הנמשל לו היצר הרע בתחבולותיו גורם לאדם לשמוע בקולו. ואפילו שבהתחלה הוא מגיע כאורח, במשך הזמן נעשה בעל הבית על האדם. כפי שחזר אומרים לנו, הרגל נעשה לו טבע. כפי שחזר אומרים, כך דרכו של היצר הרע. היום אומר לו, תעשה כך, מחר אומר לו, תעשה כך, עד שהוא אומר לו, לך לעבוד עבודה זרה. היצר הרע לא מתחיל עם עבודה זרה, מתחיל בדברים קטנים. אל תטול ידיים לאוכל, אל תקפיד על ברכה, אל תקפיד על ברכת המזון. לאט לאט משתלט עליו עד שאומר לו לך לעבוד עבודה זרה. כי כשאדם נותן את המושכות ביד היצר הרע, הוא כבר מנהל לו את החיים. כפי שחזל אומרים, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס ברוח שטות. וכך בדיוק אומרת הגמרא בסוכה נ"ב. בתחילה דומה היצר הרע לאילך, אילך הכוונה, אדם עובר דרך, שלא מתעכב אפילו ללינה. אחר כך הוא נפח להיות אורח באכסניה, ואחר כך הוא נפח להיות בעל הבית. אבא שלי זכר צדיק לברכה בספרו לב ישראל, על פרשת השבוע הבא בלק, הוא מדבר על העניין הזה, הוא אומר, לומדים את זה מהטון של בלעם. בהתחלה הוא אומר, נרד מהדרך. נלך לשדה. ללכת לרדת מדרך התורה והמסורה לנו מדור לדור, וללכת לשדה מקום נמסתר שאפשר לחתור. אחר כך במשול הקרמים. ובסוף למקום צר, גדר מכאן וגדר מכאן, הוא כבר תופס אותו. ולכן אנחנו צריכים לדעת שהמטרה שלנו לזכור, להחזיק את המושכות, לדעת שאנחנו צריכים להיות הבעל הבית. מספרים על הגאון רבי יונס אייבי שיצח הצדיק לברכה, רבה של פראג, שביום שהגיע לגיל הבר מצווה, שאלו אותו, עד היום בטרם עלו לך 13 שנה שעוד לא היית בר מצווה, עוד לא היה לך יצר הטוב. היה לך רק יצר הרע, כפי שחזל מלמדים אותנו, שלפתח חטד רובץ, שמהרגע שהילד נולד נכנס בו היצר הרע. היצר הטוב מגיע רק בגיל 13. אז שאלו אותו, איך הצלחת עד היום להתגבר על היצר הרע? עוד לא היה לך יצר הטוב. מה ענה רבי יונס נייבשיץ? אומר, אני אגיד לכם, כשבא אל היצר הרע, להסיט אותי לעשות עבירות, הזכרתי לו מאמר חז"ל שמובא בגמרא בסנהדרין ז', על הכתוב בפרשת דברים, ששם הכתוב שצריך לשמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. חז"ל מלמדים אותנו עזרה לבית הדין, שלא ישמע דברי בעל דין אחד לפני שיבוא בעל דין השני. אז אומר שהיצר הרע בא אליי, אמרתי לו, אני לא יכול לשמוע אותך, עוד אין את הבעל דין השני, תחכה שאני אהיה בן גיל 13, יגיע גם היצר הטוב, נוכל לשמוע אותך. כך נשמרתי. זאת אומרת, מקטנות הוא היה בעל הבית. לכם מאזינים יקרים, נלמד מהפרשה, שניקח את המושכות לידינו, שאנחנו המושלים ביצרם, שיהיה מוח שליט על הלב, שהנשמה הרוחנית שלנו חלק אלוהיקאי ממעל תשלוט על הנפש הבעמית, ואז לא נסתה מהדרך ונעשה רצונו יתברך ונעשה לו נחת רוח ליוצרינו ובורינו. מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו שלא היה מים לשתות, וציווה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו לדבר אל הסלע שייתן מים. ומשה רבנו עיקה את הסלע, ובגלל זה הוא לא נכנס לארץ ישראל. ולמה משה רבנו עיקה את הסלע ולא עשה כדבר השם לדבר אל הסלע? בגלל שהוא לא רצה שיהיה כתרוק על עם ישראל, שהסלע שהוא דומם כן שומע, בעם ישראל לא שומעים. אבל במציאות הוא לא עשה כדבר השם. ואז הוא קיבל את העונש הזה לא להיכנס לארץ ישראל. כי אם היה מדבר אל הסלע, והסלע היה שומע, היה קידוש השם. סלע שומע, אז גם אתם צריכים לשמוע. צריך לדעת שחזל אומרים שמשה רבינו היה נכנס לארץ ישראל והיה בונה את בית המקדש, הבית מקדש היה נשאר נצחי ולא היה נחרב לעולם, כי כל מעשה משה זה נצחי. נשאלת השאלה, מאזינים יקרים, למה היה צריך לתת מים לעם ישראל במדבר על ידי שליח שהוא משה רבנו? למה לא קיבלנו את המים ישירות מהקדוש ברוך הוא, כמו שקיבלנו את הלחם, את המן מן השמיים? כמו שקיבלנו את הבשר, את הסלב מן השמיים? למה לחם ובשר קיבלנו ישירות מהקדוש ברוך הוא, ומים על ידי שליח? ההסבר הוא שהגמרא אומרת שכל מה שעשו אבותינו שילם להם הקדוש ברוך הוא לבניהם במדבר. מובא בתורה את הסיפור עם אברהם אבינו כשהגיעו האורחים. שם כתוב שאת הלחם הוא נתן בעצמו, כפי שכתוב בפרשת ויירא, ואקחה פת לחם וסעדו לבכם. אני אקח את הלחם. את הבשר הוא נתן מעצמו, כמו שכתוב, אל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב. אבל את המים הוא לא נתן מעצמו, אלא על ידי שליח, כמו שכתוב, יוקח נע מעט מים. אומר רש"י, על ידי שליח. לכן, היות ואת הלחם אברהם אבינו נתן בעצמו, אז הקדוש ברוך הוא נתן לבניו במדבר את הלחם ישירות. היות ואת הבשר הוא נתן בעצמו, אז הקדוש ברוך הוא במדבר הוריד את הסלב מעצמו. אבל המים, היות ואברהם נתן אותם על ידי שליח, לכן גם כאן את המים, השם ציווה את משה רבנו שיהיה שליח, לתת להם מים. ומזה יצאה התקלה, שמשה רבנו במקום לדבר אל הסלע, עיקה את הסלע, ולא נכנס לארץ ישראל, ולא בנה את בית המקדש, ואנחנו בגלות אלפי שנים, הכל היה יכול להיות אחרת, אם אברהם אבינו היה נותן את המים ישירות, הקדוש ברוך היה נותן לנו את המים ישירות, משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל, בונה את בית המקדש, ואף פעם לא נחרב. לומדים מכאן, מאזינים יקרים, כמה פעולה שאדם עושה משפיעה לדורות, לדורות. אותו דבר רואים אצל בלעם, שרצה לקלל את עם ישראל. כתוב בפרשת בלק, ויקום בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו. אומר רש"י, אמר הקדוש ברוך הוא, רשע, כבר קדמך אברהם אביהם, שנאמר אצל אברהם, וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. אז זה שאברהם אבינו קם בבוקר וחבש את חמורו לעקידה, הוא כבר ביטל את מה שבלעם קם וחבש את אתונו לקלל את עם ישראל. אותו דבר אנחנו רואים אצל המן הרשע, ששקל 10,000 כיכר כסף לאבד את כל היהודים, אבל זה לא עזר לו. למה? כי עם ישראל הקדימו כשנתנו את מחצית השקל תרומה לשם, ובזכות השקלים של עם ישראל התבטלה הכוח של השקלים של המן. מה לומדים מכאן? כשיהודי עושה פעולה טובה, אפילו שהוא לא רואה את התוצאה עכשיו מיד, הוא צריך לדעת שהיא קיימת, הזכות הזאת קיימת. ואם הוא לא יראה את זה, יראו הילדים שלו, הנכדים שלו. זה נשאר לנצח. כבר סיפרתי פעם את הסיפור, אבל היות וזה היה איתי, אני מספר את זה עוד פעם. יש אחד התורמים למוסדן, מהמוסדות שלנו, קוראים לו מורי אפלבום. הוא גר בניו יורק. הוא הצלצל אליי, ואמר לי שביום שישי יש לו יורצייט של האמא שלו השנה הראשונה, ואשתו לא נותנת לו לנסוע לארץ, כי אז היו הפיגועים בנתניה, היא קבורה בנתניה. אז הוא מבקש ממני לארגן לו מניין מהבחורים של ישיבת צאנס בנתניה. הבטחתי לו, ובסוף החלטתי שאני בעצמי אסע לשם ולראות בעיניי שיש מניין, אני אסוף אנשים בבית החיים. באתי לבית החיים בנתניה, התחלתי לחפש 10 יהודים, לאט לאט קיבצתי עוד אחד ועוד אחד, יש לי 9, חסר לי 1. תוך שהחיפוש, אני רואה בין הקברים שם, בן אדם עומד שם. ניגשתי אליו, אמרתי לו שאני צריך אותו למניין, הוא ענה לי בצרפתית. אני באתי לו בידיים, אמרתי לו מניין, קדיש, מצווה, הוא בא. אחרי שאמרנו משניות ותהילים שם על האמא של אברבום, היהודי הזה דיבר בצרפתית, וביקש, הוא אומר, אני באתי מצרפת באופן מיוחד, יש לי יורצייט היום של אבא שלי, וזו השנה הראשונה, ואני לבד, אני עזרתי לכם להשלים את המניין, בואו אתם תשלימו איתי שאני אוכל להגיד קדיש ליד הקבר של האבא. אמרתי לכולם, מצווה גוררת מצווה, נלך ונעשה עוד מצווה. כשהתקרבתי לקבר של האבא שלו, קיבלתי אלם. על הקבר יש שלט קטן של נחושת, וכך כתוב שם. האיש הזה עבד בחברה קדישה בתוניזיה 40 שנה, ומסר נפשו לארגן מניינים לאלה שהמשפחות לא באו לפקוד את קברם. מאזינים יקרים, תראו את ההשגחה העליונה. כמו שאמרתי שכל מה שאדם עושה משפיע לדורות. היהודי הזה מסר את נפשו, לא היה עוזב את בית החיים, כשהיה רואה קבר שהיום היורצייט ואף אחד לא בא. עד שהוא עושה להם קדיש, מארגן מניין, מה עושה בורא העולם? מכניס לרב גרוסמן בראש, במקום לארגן מניין מבחורי צאנס שייסע לבד, דואג שיהיה לו רק 9, שהבן של היהודי הזה יהיה 10, כדי שהתשע אחר כך יחזירו לו וישלימו לו את המניין, ולעשות לו מניין כפי שהוא עשה בחיים. אז מה אנחנו רואים מכאן? רואים מכאן שכל פעולה שאדם עושה זה נשאר לנצח. ולא רק בעולם הזה, גם בעולם הבא. פעם הסתכלתי בחלון בבית שלי ואני רואה איזה יהודי מבוגר מנסה להיכנס אליי וחוזר בו. מנסה וחוזר בו. פתחתי את הדלת, אמרתי, אתה צריך משהו? תיכנס בבקשה. נכנס ואומר, אני אתבייש, אמרתי, אל תתבייש, תגיד לי, מה אתה צריך? אומר לה, אני עולה חדש, הגעתי כאן לגור למגדל העמק, ואנחנו היינו גרים בריבניץ, ברוסיה, שם היה אומר צדיק אחד, קראו לו רב חיים זבל, הרים ניצר רבה. בטח הרב לא יודע מי זה הרב הרי בארץ, הוא לא היה כל כך מפורסם, כך הוא אומר לי. אבל כך קראו לו, רב חיים זבל הצדיק. הוא אומר, הוא היה הולך כל יום לטבול בנהר, גם בחורף שהיה 50 מתחת לאפס, הנער היה כפוי, היה שובר את הקרח וטובל. הוא אומר לאמא שלי, מה עשתה? קמה לפנות בוקר, שמה מחצלות מסביב לנער, כדי שכשהרבי יגיע לטבול, הוא יצא שלא ידבק הרגליים שלו לשלג, לקרח. כך היא עשתה כל הזמן. אז הוא אומר, וכל פעם הוא חוזר, בטח הרב לא שמע עליו ולא ידע עליו, אבל היה צדיק. אומר לי ככה, אתמול בלילה חלמתי שאמא שלי באה אליי בחלום, ואמרה לי, יש לי שליחות מהרבי מרימניץ. הרבי מרימניץ אמר שתלך לרב גרוסמן, ותבקש ממנו, שיסדר לי קוורטירר, ברוסי, זאת אומרת דירה. האמא באה לו בחלום ואמרה לו שהרבי מרימניץ אמר שהוא ילך אליי לבקש ממני בשמו שאני אעזור לו שיהיה לו דירה במשרד השיכון. כשהוא אמר לי את זה, אי אפשר לתאר את ההרגשה שלי. הראיתי לו תמונה של הרבי מרימניץ שהיה אצלי במגדל העמק. כמה ימים. אני לא יכול לתאר לכם, מאזינים יקרים, בהזדמנות, איזה ניסים ראינו פה אצלו. כשהוא ראה אותי עם הרבי מרימניץ, הוא התעלף, הוא בעולם לא חשב שאני בכלל שמעתי על הרבי הזה. אז מה רואים מכאן? הרבי מרימניץ, הוא כבר נמצא בעולמות העליונים. הוא רואה שהבן של האישה הזאת שעזרה לו, שמה לו מחצלות, שלא ידבק רגלו בקרח, זקוק לעזרה לדירה, שולח שליח כדי לעזור לו. כל פעולה שיהודי עושה נשאר לנצח, ולכן שיש לנו חשוב כל מצווה, כל פעולה, כי צריך לדעת, אם אני לא אראה את התוצאות, הילדים, הנכדים, עם ישראל. אז יהי רצון שנזכה לעשות מצוות, שהמצוות האלה יעמדו לנו, לזרנו, לדורי דורות. מאזינים יקרים, היות ואני שומע שהמצב של הנגיף הזה, הקורונה, מחמיר, לצערנו הרב. אני חייב להגיד לכם ולבקש ממכם, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, למען השם, לשמוע בכל ההוראות של משרד הבריאות, אם זה מסיכה לפנים לא להוריד, ואם זה המרחק, ואם זה העניין הזה של אלכוהול, לחוץ את הידיים. כי אני מכיר פה, יש יהודי יקר שהיה לו הרבה ניסים עם הרבי מרימניץ, שהזדמנות אני אספר לכם, קיבל את הקורונה, היה ניסי ניסים שהוא נשאר בחיים, ועד עכשיו, הוא לא יכול ללכת על הרגליים שלו. יהודי, בריא, נמרץ, נוסע כל הזמן לחוץ לארץ, לעזור לשוחטים, לעזור בקשרות, לא יכול לזוז. זה כבר אחרי שהוא החלים מהקורונה. אז צריך לדעת שיש לזה השלכות. עלינו יש מצווה מן התורה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור. שהמגיפה הזאת תתבטל מאיתנו. כבר אמרתי לכם, כתוב במדרש בסוף פרשת קורח, שלקראת הגאולה הקדוש ברוך הוא ילחם עם העולם עם בריה קלה. בריה קלה זאת אומרת נגיף קטן, נגיף סמוי. והמדרש אומר למה? כי העולם התגאה מול הקדוש ברוך הוא. העולם חשב, אני מסתדר בלעדיך, יש לנו חלליות לירח, כל יום המצאות חדשות, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אראה לך, אני אשלח איזה וירוס קטן שלא רואים אותו, וכל העולם יושב בבית, ורחמנא ליצלן יותר ממיליונים אנשים נדבקים. לכן צריך עלינו לעשות, לקבל עלינו עול מלכות שמיים, להגיד בורא העולם, אנחנו לא נתגאה עליך, יודעים שאתה עשית ועושה ויעשה לכל המעשים. אנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים. זאת חוקת התורה, פרשת השבוע. מה זה חוקה? חוקה זה קבלת עול. אפילו שאין לזה הסבר מה זה פרה אדומה, מה זה תומה, מה זה טהרה, אני מקבל עליי. ועל ידי שנקבל עלינו את העול מלכות שמיים, השם יעזור שנהיה טהורים ובריאים, ונזכה לגאולה השלימה. שבת שלום ומבורך.